טוב, שלום וברכה, אנחנו בנושא של יצירת החום המשפחתי, האהבה המשפחתית בחודש אלול, חודש של תשובה, ושאלנו את עצמנו איך עושים את הדבר הזה. אני רוצה שהילד שלי ילך לישון בזמן, ואני רוצה ליצור את הגבול מצד אחד, מצד שני אני מבין שכדי שהילד יקבל את הגבול של ללכת לישון בזמן, אני צריך להגיד לו, בוא נספר סיפור, בוא נעשה רכבת למיטה, בוא מי מגיע ראשון למיטה וכו'. זאת אומרת, לשחק איתו, להשתעשע איתו. אז ככה זה קורה בדיוק בזוגיות. אתה רוצה להגיד משהו לאשתך, אל תגיד איזה דרוך בפרצוף, אלא תנסה להגיד את זה בצורה שזה יופנם בדרכה הטבעית שלה, שזה יהיה שלה, לא שלך. אלא שזה יופנם על ידה בלי שאמרת, אלא שהיא הבינה את זה מעצמה. כן, למשל, בעל רואה שאשתו לא מתלבשת בצניות מספיק, הוא רוצה שהיא תחמיר יותר נושא צניות. ככל שהבעל, מניסיוני, ככל שהבעל יותר יאיר לה יערות, וזה לא צנוע וככה, אז ככה הוא חוסם יותר את אשתו. בעצם יכול להיות שהיא תהיה ממושמע לו, והיא תלך מאוד מאוד צנועה, אבל בסוף זה ייצור אצלה איזשהו תסכול שיכול להיות שיום אחד זה גם יתפוצץ הדבר הזה. ואם לא, אז היא תהיה מסכנה כזאת. היא כזה קיבלה את הדין, אבל לא שלמה עם זה. אבל ברגע שהבעל שותק והוא צדיק והוא תורה, והיא שואלת, תגיד לי, זה בסדר? זה מספיק צנוע? והוא אומר, כן, אני חושב שזה... לא, את יודעת, אני לא יודעת, את הרבנית פה, אני לא מבין בזה. אז האישה בעצמה היא זאת שתבין שאולי זה באמת לא מתאים. אבל אם זה לא בא ממנה, אז לא עשית שום דבר בעצם. כי עשית טכנית, כמו שיש אילוף, מה שנקרא במקום חינוך, כן? עשית משהו, אבל זה רק אילוף, זה לא חינוך. אותו דבר. פעלת, אבל אנסת על ידי הקו את העיגול. לא יצרת את הנוסחה הנפלאה הזאת, שנקרא שהקו צריך בסוף בעצמו להתעגל, שהעקרונות האמת יופיעו בתוך הנפשות. כי הנשמות בדור הזה הן נשמות מאוד מתוקנות, והנשמה יודעת. ולכן אנחנו צריכים רק לתת, להיות סבלנים למשל. מה זה סבלן? יש לך עיקרון, אתה רוצה להגיע לתכלית הזאת של העיקרון שלך, אבל אתה סובל את האלבון, אתה סובל את החסרון, אתה סובל את המציאות שהיא לא בדיוק כמו שהיית רוצה. ולאט לאט העיקרון מופיע ממילא אצל השני, כי הוא נמצא טבוע בתוך נשמתו. לכן הכוח הזה להאמין בטוב שבזולת, זה הכוח שיוצר משפחה באמת. כי משפחה זה לא אינטרסים, זה לא חוזים, זה לא שותפות. זה חיבור חביבי שאין. איש ואישה זה חיבור שאי אפשר לתאר בכלל, וזה החיבור הזה. שאני ואת, זה חד, חד. כן, בקבלה, בפנימיות, מדברים על המוחין אבא ואמא כתחרעים דלה מתפרשים. זאת אומרת שזה שתי דמויות שלא נפחדים לעולם. עכשיו, כשהזוגיות היא טובה, אז המוח אב, דיברנו על זה בכמה שיעורים, המוח אב, שהוא מוח המאיר, מאיר לבינה, זאת אומרת, מאיר לתובנות, לשכל, והכל נוצר בהרמוניה. החשיבה היא חיובית, הרגש חיובי, הרצון חיובי, הכל חיובי. יש הארת פנים בבית הזה. מה זה הארת פנים? זה שלום, בוקר טוב. כן, זה, 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 זה מפגש מאיר פנים. מפגש מאיר פנים הזה הוא אמיתי. אתה באמת חושב, הילד מסתכל תמיד איך אתה רואה אותו באופן אמיתי בעיניים הפנימיות שלך. חשוב לילד איך אתה מסתכל עליו. למה? כי אתה איש עיקרון, אתה איש יודע, אתה איש אמת. אבל אתה אוהב את הילד. זאת אומרת, אתה רואה בתוכו, אבל שזה בתוכו, זה במציאות הפנימית שלו, את התורה שבתוכו. ואז התורה שהוא ילמד, זה לא תורה חיצונית, תורה פנימית. תראו מה שהרב קוק כותב, ואיך הרב יובל פרוינד כותב בספרו, במקום מספר 5. זה דבר נפלא, זה הדבר הזה. כשאדם מתכחש, הוא מתעקש. שלא לאבד את אדמת נפשו. הוא עובד אדמה, אבל עובד אדמה של נפש אחרת. לא את אדמה נפשו שלו. כשאדם מתכחש, הוא מתעקש שלא לאבד את אדמת נפשו. הוא מאבד כיוון. הוא מסגל לעצמו עיניים זרות שמנחות אותו. הוא מסתכל על, גם על התורה שהוא ילמד, הוא מסתכל על התורה בצורה זרה. הוא למד תורה, הוא למד גם שלושה סדרים אולי, אבל היא לא תורה דילי. זה לא תורה שהפך אותו לאדם אחר. זה תורה שהוא למד מבחוץ. הוא הסתכל על הקו מבחוץ. הוא לא ניסה להפוך את הקו של התורה, של מתן תורה, להיות תורה של פורים, תורה של קימו וקיבלו. אבל הוא השאיר את התורה כקו ישר, אי שם. ככה נראית האלוקות גם שהוא מתפלל, ככה נראית גם אשתו. שאדם לומד תורה וזה לא באמת ממלא אותו. זה לא באמת הופך אותו לאדם יותר טוב, יותר שמח, יותר... כי הוא השאיר את הקו קו, הוא לא הפך את זה לעיגול, הוא לא הפנים את התורה. אבל זה משהו שורשי בנפש, שהנפש שלו היא נפש שהוא לא מאבד את אדמת נפשו. הוא מתכחש מעצמו, הוא לא למד לאהוב את עצמו, הוא למד למצוא חן, כן? כלפי חוץ, הוא למד לדקלם מילים של אמת, אבל הוא לא, אבל זה לא פורץ לו, זה לא פורץ לו בחיים, לא חי את האמת הזאת, זה כאילו מדוקלם מלמעלה למטה, אתה מבין? אז הוא פוגש את המציאות ככה, אז ככה הוא... לא שומע אותו. בדיוק, אדם לומד תורה כדי לזכור מה שכתוב. הוא לא... עכשיו, יש שלבים כאלה, יש שלבים, לומדים דברים, כי אדם לומד דף יומי, שכוייך, כאילו, לא צריך להגזים. לא הכל כזה התלהבות, אבל בסוף היום, אתה צריך גם ללמוד דברים שאתה פגשת את עצמך, פגשת שוב, זה נקרא תורה דילה. תורה שהופך להיות תורה שלך. אז אני חוזר לפסקה, היא מאוד חשובה לדעתי. כשאדם מתכחש ומתעקש שלא לאבד את אדמת נפשו, הוא מאבד כיוון ומסגל לעצמו עיניים זרות שמנחות אותו. חיצים חיצוניים שמכוונים אותו באופן מנותק מייעודו. הכל הופך להיות חיצים חיצוניים. הוא בוחר מקצוע, זה לא המקצוע שבאמת שייך לו. זה מקצוע שהוא חושב שזה ייראה טוב. ככה הוא פוגש את החברה שלו בשידוך. ככה הוא מסתכל עליה. הוא מסתכל בעיניים זהות, מה, כן, שופוני כזה, מה יחשבו כשאני איתה, מה לא יחשבו. באמת, זה האגו, עוד פעם, זה האגו. מה זה האגו? זה להחזיק את הקו ולא לעסוק שהקו הזה יהיה עיגול. זאת אומרת, לא לחפש את עצמך בחיים שלך, לא לחפש את עצמך דרך החיבור לאשתך או את בעלך דרך חיבור לעצמך, אלא להיפגש כמו זרים. כן? זה מה שקורה הרבה פעמים, כן? זה לא פסקה רחוקה מאיתנו. שנייה, אני רק אמשיר ואז עוד מקום לשאלות. התוצאה הרסנית כפולה, הוא גם נכנס למקומות ומלחמות שלא שייכים אליו, ממילא מועד ונכשל. הוא נכשל כי בעצם הוא אף פעם לא דוחף את הדבר ששייך לו. אז הוא מנסה לדחוף איזה קיר, אבל הקיר הוא קיר, הוא לא מצליח לדחוף אותו, כי הוא עוסק לא בעבודה הנכונה שלו. כן? כמו עבודה זרה, שאדם הוא עושה עבודה, אבל הוא זר לעצמו. זה לא עבודה שמחברת אותו לעצמו. ואז עוד מסקנה נוראית לדבר הזה, שאדם הזה גם מפתח בקרבו כעס עצמי, וכעס של העולם שהוא חי בו. הוא מחובר לכעס של העולם. מה זה כעס? כל הכעס כעובד עבודה זרה, כעס זה זרות. להרגיש זרות עם השני. אתה יוצר כעס, אתה כועס עליו. אתה מנסים הקו שלך להכניע את העיגול שלו. זה לא עובד. אף אחד לא כעס, וזה באמת הצליח. אף אחד. ואנחנו ממשיכים לחוס. דמיון, כן, ממש. מדהים. אף פעם, כשאדם כועס, הוא אומר, אני אראה לו, אני... וזה לא עובד, זה אף פעם לא עובד. אבל ממשיכים, עוד פעם. כעס על תחושת חוסר המיצוי של החיים. פשוט חי ליד. הוא לא הוא. אז בא מזה הנטיות המיניות ההפוכות, בא מזה החרדות, בא מזה כל הסוגיות. אין סוגיה שלא יונקת מהדבר הזה. שאדם הוא לא הוא, הוא לא חונך להיות הוא, הוא חונך לאינטרנט, אז הוא חי לפי ציורים חיצוניים ולא לפי העצמיות שלו. הוא לא למד בקשר הבין אישי להביא את עצמו. ואז נוצר מצב מגוחך שגם בחינוך ילדים שלו, הילד מרגיש שההורה הזה זר לו באיזשהו שלב. אין כימיה, אין גז. כן? צריך ללמוד איך עושים את זה. אני רוצה להגיד עכשיו מה, לדעתי, מה צריך לעשות, אבל עשית לי שואל. זה לא, פה זה לא קשור לתורה, זה קשור לנפש. התורה זה רק משל למה שאנחנו רוצים להגיד. כי מה זה אדם בורח מעצמו? אדם, למשל, יש אדם שהוא פרפקציוניסט. מה זה אדם פרפקציוניסט? יש לו עיקרון שאו הכל או לא כלום. אבל עכשיו, באמת כלום. למה כלום? כי הוא לא הכל. זאת אומרת, אם הכל או לא כלום, אז יש קו. אם אני את הקו ב-100%, אז אפילו למה לי חיים, כאילו. כן? זאת אומרת, עכשיו, זה מעניין לראות שאנשים לפעמים הכי קשים, הם הכי מתפזרים, הכי מיואשים. הייאוש בא מזה שהוא היה קשה עם עצמו. כי הוא רצה או הכל או לא כלום, אז אם אני לא 100%, אז, כן? פגשתי היום בחור ישיבה, שבעצם הוא לא עושה כלום. 3 שנים לא עושה שום דבר. והוא 12 ילדים במשפחה, הוא לא מסתדר עם שאר הילדים, כולם תמיד חמים, כולי האבא, כולם צדיקים. הוא לא הבין איך... והנקודה היא זאת, שהוא בן אדם אדיר, ענק, שתמיד היה מאוד מאוד מוצלח, מאוד מאוד מאוד. ברגע שהתנתק לו השקע מהתקע, ברגע שהוא מצא שהוא לא מתחבר לתורה שהוא לומד, ושהנפש שהוא בנה היא נפש חיצונית לחיים, אז הוא אמר, רגע, אז אם אני לא אהיה ראש ישיבה או גדול הדור, אז אין לי מה ללמוד. זאת אומרת, אדם מנתק, כן? מנתק את עצמו, כלומר, או הכל או לא כלום. זה טעות חמורה. הרבה מאוד אנשים לומדים תורה כדי להיות ראשי ישיבות. אין כבר מקום לראש ישיבה, יש הרבה... זה משרה שכבר לא... זהו. אז צריך שאדם באמת ירד מהעץ, ללמד תורה שיבנה אותו אצלו תענוג. יש 3 מושגים ביאיך סוף. על השבת נאמר נועם הנשמות, עונג הרוחות ועדן הנפשות. נכון? 3. נועם הנשמות, עדן הרוחות, עונג הרוחות ועדן הנפשות. זה 3 בחינות של שלמות, כן? בתוך האדם, בשבת, שאנחנו פוגשים. אנחנו מסוגלים בשבת קצת להבין מה שאני אומר עכשיו, של מה זה עונג. עונג זה שהקו הופך להיות עיגול. זאת אומרת שהאור שיורד מלמעלה בשבת הופך להיות אכילה בשמחה, לאכול. לחבק, לחקוד, סתם, כאילו לחיות. אתה חי בפשטות, הכי פשוט, אפילו בתפילה. אין לך בקשות בתפילה, אתה לא מבקש שום דבר, אבל אתה שם בתוך התפילה פוגש את השבת. זה דבר, דעתי, מאוד מאוד גדול הדבר הזה. שאדם חי בטבעיות, דבר שבא מלמעלה. יש לזה שתי שלבים לדעתי. שלב הראשון זה תמיד שלב של גוף נפש. אם אנחנו במתח, אנחנו נשארים אנשי קו. כן? זאת אומרת שאתה חי את התורה כקו. אז קודם כל אתה צריך להרפות. משהו בך צריך לשחרר. הציר השני זה עבודת השם שלך. להתבודד, להתפלל, להתחבר לשינוי בציור של האלוקות. האלוקות היא לא אלוקות כמו שאבא שלך היה אדם כזה קפדן וכזה עצבני וכזה אישי קרונות. האלוקות זה מלך בשדה. לצייר את האלוקות אחרת זה להרגיש בן ולא עבד. תראו מה שהרב כותב. אני חוזר לפסקה שלפני כן. במידות הראייה. לא, סליחה, בפסקה של השינויים בציורים, סליחה, פסקה מספר 6. לעולם צריך שאדם ירגיש שכלפי מעלה אין שום קהילות, רק חסד ורחמים. אור, נחת, עונג, עדן וטובה. הולכים ושופעים, ואדם יכול לקבל, יחיף פיו וימלאו. זאת אומרת, הציור של האלוקות, זה לא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותך ומחפש אותך. הציור של האלוקות, שהקדוש ברוך הוא משפיע חום, אהבה, טוב, עדן, עונג, כל הזמן. והוא מבקש ממך רק תיצור את הכלי. מה זה כלי? כלי זה מה שדיברנו עכשיו. זה להרפות, לדעת שהכל בסדר, שלמרות שהמציאות לא נראית עכשיו, לא לשבור את הכלים. זה סבלנות. ואז משהו קורה שאתה מצייר את האור האלוקי בצורה אחרת, ככה אתה נפח להיות. כן, זה שינוי, איך אומר הרב קוק, באיסורים ממרקים בספר אורות, כל האיסורים באים ממה שאנחנו, העיוותים של הציורים האלוקיים, מזה אנחנו סובלים בעצם. אז אחד מהנושב, אחד מהעבודות, חוץ מגוף נפש, להחפות וכל מה שאפשר לעשות דרך הלמטה, יש משהו שנקרא, אומר הרב קוק, בכל דבר טוב, בכל תורה, כל מצווה, יראה בעיניו איך שאין קץ לאוצר החיים והטוב שהוא שואב, וימלא תמיד זוהר ונחת, וישמח בחלקו, עם רב ועם מעט. אדם צריך להיות איזו עשיר. מה זה איזו עשיר? שמח בחלקו? הטוב נמצא פה עכשיו, אבל חשבתי שהטוב זה, זה האידאל שם. לא, לא, הטוב הוא פה. הוא פה כעת גם. עליך רק להתחבר אל הטוב שבתוך החיים שלך. ואז אתה עושה את הדבר הזה, אתה משנה את החיים. לפי איך שאתה מסתכל על החיים, יראת שמיים, ראיית השמיים, אתה רואה כי מהשמיים על הארץ, אתה רואה שהמציאות הארצית כולה שמיים. כי אתה אוהב את העיגולים, כי אתה אוהב, אתה רואה שהכל עגול בסוף, אצלך, בעיניים שלך. הפוך מאדם הכועס שרואה שהכל כעס, אדם שהוא כולו רחמים, רואה שהכל רחמים. הוא רואה שהכל מדויק במציאות, הכל בסדר. כן? כך הוא ממש אוהב את ה... אז הוא מלא התלהבות, כמו אדם שיורד בשדה שלו, וכושר גומי, לתאנה, לזה, לכל פרי, הרי איזה ביקורים. כן? יש פה מעשה כזה של התלהבות, של... מה זה ההתלהבות הזאת? שיש משהו שבא מלמעלה, שהופיע דרך העץ, אתה אומר, איזה שלמות, איזה שלמות יש בעולם. כן? זה המודל שלנו. זה לא רק בביקורים, אני חושב שזה בחיים בכלל. כשאתה רואה את הילד שלך, זה כמו הביקורים הילד שלך. והוא מבקר, עם כף. אתה רואה שהוא פתאום מופיע איזה חיוך מתוק, הוא מופיע, הוא אומר איזה משפט חכם כזה, הוא אומר, אתה ישר, כמו זה שכושר גומי, אתה כושר גומי, ומעלה אותו מעלה. זאת אומרת, זה מציאות לכאורה, פשוטה, נמוכה, אתה מתלהב מהמציאות הפשוטה. זה העבודה שלך, עם אשתך, עם בעלך, עם ילדיך. אז יש צורך, אומר, נסיים בזה, המסיעת ישרים, יש צורך בלהיות חסידים. מה שתיארנו עכשיו, מסיעת ישרים עד פרק י' ת' מדבר על הקו הישר. להיות זעיר, להיות זריז, להיות זה, זה הכל זה ישר. במידת החסידות מתחיל האדם את האומנות של מה שאנחנו מתארים. שאדם, הנה ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות, הוא גודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות, כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גודל רוממותו התברר ותכלית שלמותו, ורוב ההחק הבלתי משוער שבין גדולתו לבין שפלותנו, יגרום לו שימלא יראה ורעדה מלפניו. ובהתבוננו על רוב חסדיו עמנו, זאת אומרת, אתה רואה עוד פעם במציאות הפשוטה שלך, כמה טוב, אתה בהודיה, אז אתה בדבר הזה משנה את המבט שלך אלוקות, משנה את המבט שלך על עצמך, יראה ורעדה מלפניו, בהתבוננו על רוב חסדיו עמנו, ועל גודל אהבתו יתברך לישראל, ועל קרבת הישרים אליו, ומעלת התורה והמצוות, כל זה אתה מתבונן כל הזמן על הטוב הזה, כיוצא מן העיונים והלימודים, ודאי שתתלעד בו אהבה עזה. האדם המיואש הוא בוחר להיות מיואש. האדם הביקורתי הוא בוחר להיות ביקורתי. האדם חרדתי, האדם עצוב, הוא בוחר. כי האדם יכול לבחור להתבונן חיובי על הכל. מה זה להתבונן חיובי? אתה מתבונן חיובי, אתה מסתכל על המציאות שלך בדעים טובות. זאת אומרת, אתה רואה שלמרות שזה קו, למרות שלכאורה זה כזה קווי כזה, הכל עיגול, הכל בסדר. אתה רואה את הנקודת הטוב שמופיעה בתוך החיים הפשוטים. למרות שרצית להחליף את המיטות, רצית להחליף את הבית, לעבור דירה, אבל עכשיו אתה פה, בתוך הכאן הזה, בתוך המקום הזה, תפתח נוכחות נפשית. מה זה נוכחות נפשית? נסכם את מה שאמרנו היום. זה נקרא מלך בשדה. נוכחות נפשית זה אומר להתקלף מהאגו, כי האגו רוצה להכניע את המציאות. ואתה צריך עכשיו ללמוד עבודה חדשה בארץ ישראל, שבאמת המלך בשדה, וזה לא רק באלול. וליצור את הפנים אל פנים, אני לדודי ודודי לי הזה עם החיים, עם התורה אחרי זה, עם אשתך, עם ילדיך, זה עבודת הנפש. כן, החשבונות רבים של האדם, האינטרסים הנמוכים, ומה ביקשו חשבונות רבים, אומר קהלת, זה אותם ההסתכלויות הנמוכות האלה, שאתה רק מחפש את האינטרס הפרטי שלך, הקטן, של התוצאה המיידית. אתה רוצה להיות ראש ישיבה, אתה רוצה שהילד ילך כבר לישון, אתה רוצה כבר שהשבת הילדים יקשיבו בשולחן דבר תורה. אבל הדבר תורה איך ייראה? אתה רוצה להגיד דבר תורה, אבל אל תגיד אותו. תן לילדים לדבר, זה העיגול. בתוך העיגול הזה, לאט לאט תכניס את מה שרצת להגיד. שמע, כשאתה אומר שקט, תגיד שקט. בתוך הדיבור המשפחתי, תכניס את מה שרצית להגיד. זה האומנות של הדור, אני חושב. אומנות מאוד מאוד גדולה של שינוי בציורים האלוקיים. הציור האלוקי הלא בשל הוא סוג של אונס את המציאות. כאילו אלוקה כזה שאין דין כזה. והציור הנורמלי, האמיתי, זה נקרא שם הוויה. שם הוויה זה רחמים, זה עיגול. זה כל הזמן לראות אותך, לקבל את העלבון, ולדעת שאתה אדם טוב. וככה אתה צריך לצייר את עצמך בעיני האלוקים. שהקדוש ברוך הוא ככה מסתכל עליך, וזה נקרא ביטול של העמלק שבלב, ביטול של הכחירות, ביטול של הספקות. וזה שהמוח כל הזמן מאיר לדרכי החשיבה שלך. אתה רואה חיובי, אז אתה בעצם ככה לומד תורה. ואתה מתלהב, יש לך תשוקה וחמדה והתלהבות בכל. כי אתה רואה שבסוף את כל הטוב עשה השם איתך, למרות שיש לפעמים גבולות. לפעמים שצריך לשים גבול ולשים זה, אתה אומר, זה אני לא יכול. בסדר גמור. אבל באופן מוחלט, אם היית בונה את מה שאנחנו מדברים עד הסוף, כמעט ולא היית צריך. כן? כמעט לא היית צריך. אתה יודע, למשל זה לכביש. אתה נוסע לכביש, אתה יכול לצפצף, אני יודע, לכעוס על הנהגים. אבל בסוף הנהיגה השקטה והאוהבת, שאתה מכבד את שאר הנהגים, בדרך כלל יוצר מציאות שכמו שאתה עושה ככה מתנהגים אליך. ככה זה עובד במציאות, כן? ואתה רוצה לעבור במסלול השני, אתה מסתכל בעיניים של האוטו שלידך. זאת אומרת, אתה עובד ברחמים, מחזירים לך רחמים. והתקשורת הכתובה למשל היא הפוכה מזאת. אין קשר עין. אז אין עיגולים. זה הכל עם צחוקים וסמיילים, אבל הכל חיך כזה וכל מיני כאלה. אבל בסוף זה מאוד מאוד ישר, זה אור ישר, זה שמע הרבה ויכוחים, הרבה אנשים רבים שם. יש אי הבנות, כי אתה לא רואה את הפנים של השני. אז אין רחמים, אין מפגש. אז אין אפשרות באמת לראות את מה שדיברנו עכשיו. שהטוב נמצא אצל השני. לפעמים אדם טועה, ואתה יודע שהוא טועה, ואתה סולח לו, ישר אתה סולח לו. כן, המידה הזאת היא לא רק מידה אלוקית, היא גם מידה שאתה מתבקש באמת להיות שם. וזה מחזיר את הזרם, האדיר של האהבה הגדולה, שהיא הטבעיות שלך. אתה באופן טבעי אדם אוהב, אז למה אני כל כך שונא? למה אני כל כך כועס? למה אני כל כך מנותק? למה אני כל כך ספקן? למה אני כל כך לא טבעי? כן? הסתבכת בחשבונות רבים. הסתבכת כי פחדת שהטבעיות הזאת תעשה לך סוג של ריחוק עצמי. זה הפוך. אתה צריך לראות איך, כן, אדם מרגיש חלש, כאילו. לראות איך הטוב מופיע בחיים שלך, כן. לאשתו למשל, כן. לא להעיר לאשתו בכלל, ממש.
ואם צדיק, גם כשתשאל אותו, הוא לא להגיד בבירור.
כי זה אמיתי. גם היא שואלת, אז לענות לה, להגיד לה, אני בטוח שאת יודעת, אני סומך עלייך. כי, עוד פעם, סמכות, מלשון לסמוך על השני. בסדר? בזה נסיים. בסדר? אתה כל כך סומך על השני, שאתה נותן לו את המקל, את המתה של של האמת שצריכה להיות בוקד בתוכו. אם אתה לא סומך עליו, תודה. תודה על השני. הייתי שהזמן...